בבא קמא, דף קי"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קי"ט עמוד ב', שורה רביעית מלמטה, מספרת הגמרא, הוא גברא, היה איזה אדם אחד שראה גזלנים שמחפשים לגזול תבואה, דאחווי אקריא דחיתי דבריש גלותא, הוא הראה להם, לאותם גזלנים, על החיטים של ראש הגולה, ולכן הם הלכו ולקחו את החיטים האלה. עכשיו בא ראש הגולה, לתבוע את אותו מוסר שמסר את החיטים שלו לידי הגזלנים לפני רב נחמן. אתה לקמי דה רב נחמן, חייבי רב נחמן לשילומי. רב נחמן חייב את אותו מוסר לשלם לראש הגולה על מה שהוא גרם שיקחו ממנו את החיטים. בזמן שרב נחמן אמר את ההלכה הזאת, יתיב רב יוסף אחורי דה רב הונא ברכיה. רב יוסף ישב בשורה מאחורי רב הונא ברכיה, ורב הונא ברכיה בעצמו, יתיב רב הונא ברכיה ממש לפני רב נחמן, קמי דה רב נחמן. אמר לרב הונא ברכיה לרב נחמן, מכיוון שרב הונא ברכיה ישב ממש מול רב נחמן, הוא שאל אותו, מה שפסקת שאותו מוסר חייב לשלם לראש הגולה את החיטים, זה על פי דינה או בגלל כנסה? כי רצית לקנוס אותו על זה שהוא היה רגיל ככה לעשות. אמר לי, אז רב נחמן השיב לו, חייבתי אותו על פי משנה מפורשת, מתניתין היא, ודאי על פי דין. איזה משנה? משנה כאן בדף קט"ז, דתנן, כתוב במשנה, שאם באו גזלנים ולקחו שדה מחברו מחמת הגזלן, הוא חייב לשלם שדה אחרת לבעלים. והעמדנו, או קימנה, שמדובר כאן דאח ויחבויי, שהוא ראה גזלנים שמחפשים לגזול שדה, והוא הראה להם על השדה הזאת, ולכן הם לקחו אותה. אז רואים מכאן שהוא נחשב אחד כזה שחייב, אז גם כאן במקרה שלנו הוא יהיה חייב על זה שהוא הראה על התבואה של ראש הגולה לאותם אלה שגזלו. בתר דנפק, אחרי שרב נחמן יצא, והוא ענה את התשובה שלו שהוא פסק על פי דין, אמר לרב יוסף, רב יוסף שישב שורה מאחורי רב הונא ברכיה, שואל אותו, לרב הונא ברכיה, מה נפקא לך מיניה? מה יצא לך הבדל? האם רב נחמן פסק את זה על פי דין או על פי קנס? למה שאלת אותו? מה זה משנה להלכה? מה זה משנה אם זה מדינה או מדין כנס, כנסה? אמר לי, אז רב הונא רצה לומר שיש הבדל, כי אם מצד דינה רב נחמן חייב את המוסר מצד עיקר הדין, אני יכול ללמוד מזה למקומות אחרים, גמרינן מיני לחייב באופנים אחרים של גרמי שהוא גרם לקחת את ממון חברו. ואם הכל היה כאן מצד כנסה, שרב נחמן כנס אותו בגלל שהוא רגיל בזה, לא גמרינן מיני, אני לא יכול ללמוד את זה למקרים אחרים מכאן. אבל הגמרא לא מקבלת את זה. ומנה תמרא דבקנסא לא גמרינן. מניין אנחנו יודעים שלא לומדים מקנס שכנסו במקום אחד לקנוס מקום דומה. אז הגמרא מנסה להעביר ראיה מהברייתא דתניא. בראשונה היו אומרים שחכמים כנסו את אחד שהלך אל כהן למשל, שיש לו תרומה. כשאדם יש לו יבול שגדל, הוא צריך להפריש תרומה גדולה ולתת לכהן. והכהן אוכל את התרומה הזאת רק אם זה בטהרה, שהכהן טהור והתרומה טהורה. ברגע שהתרומה נטמאה, אסור לאכול את התרומה הזאת. נמצא שאחד שמטמא תרומה של חברו, הוא מזיק את התרומה הזאת. או המנסך, אדם לוקח יין של חברו ומנסך את זה לכבוד עבודה זרה, ובזה הוא אוסר את היין בהנאה. אז חייבים לשלם, אף על פי שאתה לא רואה על התרומה או על היין נזק, זה לא ניכר, בכל זאת מחייבים את אותו אחד. אחר כך חזרו והוסיפו לומר, אף המדמע, גם אחד שלוקח פירות של תרומה טהורה, שראויים לאכילה, והוא מערבב את זה בפירות של חולין, פירות רגילים, שגם ראויים לאכילה, וגם כעת הכל כאן, כל התערובת ראויה לאכילה, אבל רק לכהנים טהורים. נמצא אם כן, שכעת החולין, שעד עכשיו היו מותרים לכל אחד, מוגבלים לאכילה רק לכהנים טהורים, אז הערך שלהם כעת הוא לא ערך גבוה, כי לא מוכנים לשלם על פירות שיש עליהם הגבלות כאלה גדולות, את אותו מחיר שהיו מוכנים לשלם עליהם קודם. וחייבו לשלם, אף על פי שגם כאן הנזק הוא אינו ניכר. משמע שרק כאשר חזרו וגזרו על מדמע, מערבב תרומה בחולין, אין, אז הוא חייב, אבל לפני כן, כשלא חזרו וגזרו, הוא לא יהיה חייב. מה איתם? למה בהתחלה לא חייבו מי שמערבב פירות תרומה ופירות חולין לשלם לאותו בעל החולין? למה לא היינו לומדים לחייב אותו ממטמא ומנסך? לאו וחייתם הוא לא משום דקנס ההוא. כל מה שמחייבים מטמא תרומה או מנסך יין לעבודה זרה זה בגלל קנס, וקנס הלא גמרינא מיניה, ואי אפשר לדמות מקנס. דוחה הגמרא, לא, זה הסיבה. שבגלל זה בהתחלה מדמיה לא אסרו, אלא מעיקר הסברי בהתחלה כשבאו לגזור סברו, להפסד מרובה חששו חכמים, ולכן כנסו את מי שממש מטמא תרומה, שהוא הפסיד את כל התרומה באכילה, או מנסך שהוא הפסיד את כל היין, אבל להפסד מועט, שאחד מערבב תרומה בחולין, שהחולין כעת ההפסד הוא לא גמור, כי עדיין אפשר לאכול את החולין, רק צריך להתנהג בזה כמו תרומה, כי יש כאן תערובת של תרומה, אז לא חששו אולי חכמים, ולכן בהתחלה לא כנסו את המדמה, ולבסוף סברו, סברי, גם להפסד מועט נמי חששו חכמים, ולכן כנסו גם את המדמה. אם כן, מכאן אין ראיה שלא לומדים מכנס. מנסה הגמרא להביא ראיה במקום אחר, איני, ואתה נעבו עד רבי אבין, הוא שנה אחרת את הסדר של הגזרות. בראשונה היו אומרים שחכמים כנסו רק את מטמא תרומות, את התרומה של חברו, והמדמה מערבב תרומה בחולין שהוא חייב. חזרו לומר אחר כך, אף המנסך יהיה חייב, משמע שרק אחרי שחזרו וגזרו על המנסך, אין רק אז הוא חייב. אבל אם לא חזרו וגזרו עליו, הוא לא יהיה חייב. והרי, מה הייתה? למה לא היינו לומדים ממטמא ומדמה? הרי ההפסד של מנסך הוא הרבה יותר גדול. הוא מפסיד את כל היין. לאו משום דלא גמרין על מקנסה, וכי לא בגלל שלא לומדים מקנס? לוחה הגמרא לא. באמת יכול להיות שכן לומדים מקנס. אלא מעיקר הסברי כרבי אבין. בהתחלה סברו כמו רבי אבין, שהמנסך פטור בגלל שהוא חייב מיטה, על זה שהוא ניסח יין לעבודה זרה, אז הוא יהיה פטור מלשלם, כמו שנראה בהמשך. ולבסוף סברי כרבי ירמיה. בסוף הם סברו כמו דעתו של רבי ירמיה, שכאן אין את הפטור הזה. מה פירוש מעיקר הסברי כרבי אבין? ואמר רבי אבין, הרי בשבת אסור לעשות מלאכה. אחת המלאכות זה לטלטל חפץ 4 אמות ברשות הרבים. כשאדם עוקר איזשהו חפץ ממקום אחד ברשות הרבים, בשבת, מוליך אותו 4 אמות, ואחרי 4 אמות מניח אותו. אז הוא חייב משום חילול שבת, ואם הוא עשה את זה בכוונה, והעידו עליו ואתרו בו לפני כן, הוא יהיה חייב סקילה. עכשיו, אומר רבי אבין, אדם שזרק חץ בשבת ברשות הרבים, מתחילת 400 עד לסוף 400, נמצא שהוא חייב מיטה על זה שהוא העביר 400 ברשות הרבים. ובדרך החץ קרה בגדי משי יקרים שיראין בהליכתו בדרך שהוא עבר את 400 ברשות הרבים. אז זורק פטור מתשלומים. והוא חייב מיטה. מכיוון שהוא חייב מיטה על חילול שבת, הוא פטור מתשלומים, כי יש כלל קמלי בדרבה מיני, יעמוד לעונש הגדול יותר ממנו. בגלל שהוא חייב סקילה, הוא פטור מלשלם על השיראין שהחץ קרה בדרך. ואף על פי שכאן החיוב על חילול שבת זה רק כאשר החץ נח בסוף 400, וחיוב התשלומים זה היה בדרך כבר, אז אם כן היינו יכולים לומר שיהיה חייב תשלומים על הזמן שהחץ קרא את הבגדים, וחיוב מיטה יהיה רק אחרי שהחץ נח אחרי 400. בכל אופן הוא יהיה פטור, כי הרי הקירה שהוא עקר את החץ לצורך הנחה היא, כי אם לא שהוא היה עוקר, אם לא שהוא היה עורר את החץ, הוא לא היה נח אחרי 400, ובין הקירה להנחה הוא קרא את הבגדים, לכן זה נחשב שהוא עשה את שני המעשים יחד, והיות והוא מתחייב בנפשו על החילול שבת, לכן הוא פטור על התשלומים. אותו דבר גם כאן, כשהוא הגביע את היין, זה היה לצורך ניסוך לנסח לעבודה זרה, שהוא חייב על זה מיטה, ובאותו זמן הוא מתחייב בתשלומים, לכן זה נחשב שהוא עשה חיוב מיטה ותשלומים ביחד, והוא יהיה פטור מתשלומים. זה בהתחלה היו סבורים, ולבסוף סברי, זה לא דומה, כי זה שונה לגמרי מהסיפור של חץ, כי כשאדם יורה חץ הוא לא יכול להחזיר אותו, נמצא שהקירה באמת צורך הנחה, אבל כשאדם מרים יין בשביל לנסח לעבודה זרה, הוא יכול להחליט בסוף שהוא לא מנסח לעבודה זרה, אז לכן זה בסוף יותר דומה לבסוף סברי כרבי ירמיה, זה יותר דומה למקרה של רבי ירמיה, דאמר רבי ירמיה, מי שמנסה חייב בתשלומים, כי משעת הגבהה כאן יהי, בשעה שהוא הגביע את היין, הוא קנה והוא גזל את היין, והוא התחייב לממון, ומתי הוא מתחייב בנפשו? רק מחמת הניסוך, לא אבי עדשת ניסוך, רק שהוא בפועל שופך את היין ומנסח אותו לעבודה זרה, לכן החיוב של התשלומים והחיוב של המיטה זה בשני זמנים אחרים, אז הוא חייב את שניהם. ספר את הגמרא על רב הונא בר יהודה, שהזדמן יקלה למקום שנקרא בי אביוני, וכשהוא חזר משם, אתה לקמי דרבה, הוא הגיע לפני רבה, אמר לי, אז רבה שאל אותו, אתה תלמיד חכם, הגעת לכזה מקום, כלום מעשה בא לידיך, שאלו אותך שאלות, פסקת שם הלכות, היה איזה מעשה שם? אמר לי, אז הוא ישיב לו, כן, היה שם הסיפור של ישראל, שהכריחו אותו עובדי כוכבים, אנסו עובדי כוכבים, להראות להם ממון חברו, והוא הראה ממון חברו. ובא לידי המעשה הזה, וחייבתי אותו לשלם לחברו, מה זאת אומרת שהראית לעובדי כוכבים את השדה, את הממון שלו, ואז הם לקחו לו את זה. אמר לי רבה, טעית, אתה צריך ההדר עובדה למראי, להחזיר את הדין. למה? כיוון שהוא היה אנוס, הכריחו אותו להראות את ממון חברו, הוא לא חייב לשלם. דתניה, ישראל שאנסו עובדי כוכבים והראה ממון חברו, פטור מלשלם, ואם נטל את הממון ונתן לגויים, לעובדי כוכבים, ביד הוא יהיה חייב גם אם הוא היה אנוס, למה הוא הציל את עצמו בממון של חברו. אמר רבה, אם הראה להם מעצמו בלי שהם הכריחו אותו, כנסע ונתן ביד דמי והוא יהיה חייב. מספר את הגמרא עוד, ההוא גברא היה אדם אחד, דאנסו עובדי כוכבים, הכריחו אותו להראות ממון חברו, ואחווה החמרה, הוא הראה על היין דרב מרי ברי דרב פנחס, רב מרי בנו של רב פנחס, ברי דרב חיסדה, בנו של רב חיסדה. אחר כך אמרי לי, אותם עובדי כוכבים אמרו לו, עכשיו קח את החבית ותוליך אותה איתנו לבית המלך, דרי ועמתי בעדן. וכך עשה, דרה ועמתי בעדיו. עתה לקמי דרבשי, בא לפני רבשי לשאול אם הוא חייב לשלם, אמר לו אתה פטור, פטריני. אמרי לרבנה לרבשי, למה פטרת אותו מלשלם? והתניה הרי שנינו ברייתא, אם נסע ממון חברו ונתן לעובדי כוכבים ביד, הוא יהיה חייב. אמר לו רבשי, הנה מלמתי הוא יהיה חייב כשהוא נסע ונתן ביד, איך דלואק אוק מילווי מעיקרה, שהוא לא העמיד את העובדי כוכבים על הממון הזה, מחמד שהם אנסו אותו ולא הראה להם אותו, אלא מיד נתן להם אותו ביד, אבל איך דאוק מילווי מעיקרה, אם בהתחלה בשלב הראשון הם הכריחו אותו להראות את ממון חברו, והוא היה מוכרח והוא הראה להם, והם כבר נמצאים על ממון חברו, זה כבר מקלי קליי, הממון כבר נחשב כמו שהוא שרוף, מכיוון שהם כבר ייקחו אותו גם בלי שהוא יעזור להם, ואז אם הוא עזר להם הוא לא מתחייב. שואלת הגמרא, הייתי ורבי אבאו לרבשי, שאל אותו מברייתא, אם אמר לו האנס הגזלן, הושיט לי פקיע האמיר זה, אגודת אמיר הזה של חברך, או שהוא אמר לו, הושט לי אשכול ענבים זה של חברך והושיט לו, חייב לשלם לחברו, רואים שאף על פי שאותו גזלן שהכריח ראה כבר את הממון ויכול לקחת את זה בעצמו, בכל זאת אם הישראל נתן לו את זה ביד, הוא חייב, אז למה כאן פתרת? אז השיב רבשי, הכה בברייתא, במה יעסקינא, באיזה מקרה מדובר? כגון דקאי, שאותו גזלן עומד בצד אחד, והאמיר נמצא בצד השני של הנהר, בתרי עברי נהרה. ואותו גזלן לא יכול לקחת בעצמו את האמיר, לכן מי שמסר לו את זה יהיה חייב. והוסיף רבשי, די כאן נעמי, הדבר גם מדויק בברייתא, דקטני כתוב על לשון הושיט לי, משמע שהוא עמד מקום רחוק והיה צריך להושיט לו, ולא תענה, לא כתוב שהוא אמר לו תן לי, שמע מנה שמדובר, באופן שזה בשני צידי הנהר, ואותו אחד, אותו עובד כוכבים לא יכול מעצמו לקחת, אז לכן באמת אותו אחד שנביא לו את זה יהיה חייב. מספרת הגמרא, ההוא שוטה, הייתה רשת שצדים בה דגים, צדים בה חיות, דאבומינצו עלה בית רי, רבו עליה שני אנשים, היי אמר דידי הוא, אחד אמר זה שלי, והי אמר דידי הוא, השני אמר זה שלי. אז על חד מניו, הלך אחד מהם, ומסרה לפרהגנה דמלקה, מסר את אותה רשת לגובי המיסים של המלך. אמר הבעיה, אותו מוסר יהיה פטור, משום שהוא יכול לומר, הנקי מעשרי, דידי מעשרי, אני מסרתי את שלי למלך. אמר לי רבה, הוא התפלא וכל כמיני וכי יש בידו כוח לטעון טענה כזאת, הרי לא פסקו לטובתו שבאמת הרשת הזאת שייכת אליו, אלא מה רבה, מנדים את אותו אחד שמסר, משמתין עלי, אדמייתי לי וקאי בדינה, עד שיוציא את הרשת מעובד כוכבים ויעמוד עליה בדין, לראות אם זה באמת היה שלו. מספר את הגמרא, הוא גברא דאבה, באי אחווי יתיבנה דחברי, הוא רצה להראות לעובדי כוכבים את התבן של חברו כדי שיגזלו את התבן. אתה לקמי דרב, בא אותו אחד לפני רב, אמר לי לא תחווי ולא תחווי, אל תראה להם, אל תהיה מוסר, אל תראה. אמר לי אותו מוסר היה חצוף, מכווינה ומכווינה, אני אראה ואראה. יתיב רב כהנא קמי דרב, באותו זמן רב כהנא ישב לפני רב, והוא שמע את הדברים האלה, הוא הכה את המוסר ההוא, ושמתי לכוי מיני, הוא שבר את המפרקת שלו והרג אותו. קרי רב ילווי, רב קרא על רב כהנא את הפסוק הזה, בניך, בנייך אולפו, שכבו בראש כל חוצות, ופקרו כתו מחמר, כמו שור הבר שנפל ברשת. רב דרש מהפסוק הזה, מה תו זה, מה שור הבר זה, כיוון שנפל במכמר, כיוון שנפל ברשת הציידים, אין מרחמין עליו. אף ממון של ישראל, כיוון שנפל ביד עובדי כוכבים, אין מרחמין עליו. אז אם כן, טוב עשה רב כהנא שהרג את אותו אחד שבא למסור את ממון חברו לידי עובדי כוכבים. אמר לי רב, אבל אמר רב לרב כהנא, כהנא, עד העידנה הבו פרסאי, עד עכשיו שלטו כאן הפרסים, דלא קפדי על שפיכות דמים, הם לא כל כך היום מקפידים ומענישים על שפיכות דמים. ואשת איקה יבנאי, עכשיו שולטים כאן היוונים, דקפדו על שפיכות דמים, הם מקפידים על שפיכות דמים ומחמירים ומענישים בחומרה מאוד גדולה. ואמרי, הם כל הזמן אומרים, מרדין, מרדין, הכוונה רציחה, רציחה, הם מענישים מאוד בחומרה על הדבר הזה, לכן מסוכן בשבילך להישאר כאן, אחרי שהרגת את אותו אחד, קום סק לארד ישראל, תעלה לארץ ישראל. עכשיו, הייתה טענה על רב כהנא, גם אם מה שהוא הרג את אותו אחד, הוא לא צריך להיענש על זה, והמפרשים דנים בזה בעריכות, עדיין, על זה שהוא עשה מעשה והורה הלכה בפני רב, הוא לא קיבל רשות מרב לעשות את זה. אז הוא מורה הלכה בפני רבו, אז על זה לבד הוא צריך כפרה. לכן קביל הלך דלא תיקשי לרבי יוחנן שבע שנים. קבל על עצמך לא להקשות על רבי יוחנן שם בארץ ישראל שבע שנים. אל תראה את הגאונות שלך שם בפניהם, ושלא ינהגו בך כבוד שבע שנים, ואז זה יהיה בשבילך כפרה. אז זיל, באמת רב כהנא, הלך לארץ ישראל, והגיע לישיבה של רבי יוחנן. אשכחה לריש לקיש, הוא מצא שם איך ריש לקיש דייתי וכמסיים את טיבת דיומה לרבנן. הוא חוזר על השיעור של רבי יוחנן שלמד באותו יום בפני התלמידים. אחרי שהוא סיים למסור את הדברים של רבי יוחנן, אז הוא יצא משם מן הסתם. אמר להוא, אז רב כהנא שאל את התלמידים, ריש לקיש איך, היכן ריש לקיש? אני רוצה לשאול אותו כל מיני שאלות על מה שהוא אמר. אמרו לי, עמי, למה אתה רוצה את ריש לקיש? אמר להוא, אז הוא אמר להם, יש לי קושיות. היי קושייה והי קושייה, יש לי גם תירוצים על מה שהוא שאל, והי פירוקה והי פירוקה. אמרו לי לריש לקיש, אז הוא סיפר להם את השאלות והתשובות, אז הם סיפרו את זה לריש לקיש. וואה, ריש לקיש ראה פה קושיות כאלה חריפות ותירוצים כאלה חריפים. אז על ריש לקיש, אמר לי לרבי יוחנן, אז ריש לקיש הלך לרבי יוחנן, אמר לו, דע לך, ארי בחוכמה עלה מבבל. מחר, כשאתה הולך לתת שיעור, לעיין מר במטיבתא דלמחר, שהרב יעיין טוב בשיעור שהוא מכין למחר, כדי שידע לענות על כל הקושיות של רב כהנא. טוב, רבי יוחנן באמת התכונן טוב, למחר עוטבוע בדרה קמא, קמא דרבי יוחנן, הושיבו אותו בשורה הראשונה לפני רבי יוחנן, כי זה היה הסדר שלפי הגאונות של התלמיד, היו מושיבים אותו יותר, בשורה יותר קרובה לפני רבי, לפני הרב. הושיבו אותו בשורה הראשונה, אז רבי יוחנן אמר, שמעת את איזשהו עניין, ורב כהנא לא הקשה שום קושייה, נו, אז מכיוון שהוא לא הקשה כלום, הבינו שהוא כנראה לא כזה גאון גדול. אמר רבי יוחנן, עוד שמעת את וגם לא הקשה, רב כהנא לא הקשה כלום. אנחתי אחורי שבע דרי, הושיבו אותו כל פעם שורה אחת אחורה, עוד שורה אחורה, עוד שורה אחורה, שבע שורות. הדעות ובדרה בטרה, עד שהוריד אותו בשורה האחרונה, הכי רחוקה מרבי יוחנן, בשורה השביעית. אמר לרבי יוחנן, לרב שמעון בן לקיש, אמרת שזה ארי עלה מבבל, אותו ארי שאמרת, נראה לי הוא נעשה שועל, אני לא רואה שהוא כזה גאון. אמר רב כהנא, הוא כל כך הצטער מזה שלא מכירים בגדולתו, יאי רבה, יאי רצון, דהני, שבע דערי, אותם שבע שורות שהורידו אותי כל הזמן, ממעלתי, להווי חילוף שבע שנים, יהיו במקום אותם שבע שנים שהייתי צריך לא להראות את, את ידיעתי בתורה, אז מכיוון שהורידו אותו שבע שורות, זה היה צער כל כך גדול כמו שבע שנים. וזה יהיה במקום אותם שבע שנים, דאמר לי רב שאני לא אקשה על רבי יוחנן. קם רב כהנא על רגליו הקראי, אמר לי לרבי יוחנן, הרב מוכן לחזור שוב פעם על הדברים? נהדר מר ברישה. אמר רבי יוחנן, את השמעת הראשונה, את השמועה הראשונה, ורב כהנא הקשה לו עליה. עוקמי בדרה קמה, הושיב אותו בשורה הראשונה, ושוב אמר רבי יוחנן שמעתת והקשי, רב כהנא הקשה לו קושייה, רבי יוחנן מחמת החשיבות שלו, והיתיב השבע בסטרקי, על שבע שטיחים הוא היה יושב, אז כיוון שרב כהנא הקשה על דבריו, אז ראו שרב כהנא גדול מאוד בחוכמה, אז שלפלי אחד הבסטרקה מיתותי, אז הורידו אחד מהשבעה שטיחים מתחת רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן עוד שמעת את והקשילי ורב קנה הקשה לו קושייה מאוד טובה, על כל קושייה הורידו שטיח מרבי יוחנן, עד השלפלי כולו בסתר כמיתותי, ששלפו את כל השטיחים ממנו, עד יעתיב על ארץ, שרבי יוחנן ישב על הארץ. רבי יוחנן גברה סבא אבא, הוא היה אדם זקן, ומסרחי גביני, הגבות עיניים שלו היו גדולות והסתירו את עיניו. אז רבי יוחנן אמר לו, הוא אמר לתלמידים שלו, דלו לי, תרימו לי גבות העיניים, ואיך זה, אני רוצה לראות את רב כהנא. דלו לי במקחלת דקספה, הרימו לו את גבות עיניו במזלג מכסף, חזה דפרטי ספוותי. רבי יוחנן ראה שספטותיו של רב כהנא חתוכות על ידי איזה מכה, וסבר החוך כמחייך בי, זה נראה שרב כהנא לועג לו, בגלל הצורה שהיה לו בפה. חלש דעתי, חלשה דעתו של רבי יוחנן, ומחמת הקפידה שלו, נח נפשי נפטר רב כהנא. למחר אמר לו רבי יוחנן לרבנן, ככה אמר להם, חזיתו לבבלה איך העביד, ראיתם איך הבבלי הזה להג לי? אמרו לרבי יוחנן, דרכי האחי, ככה הוא נראה, בגלל שהשפתיים שלו חתוכות. רבי יוחנן הבין שהוא הקפיד עליו בחינם, על לגבי מערתה. רבי יוחנן נכנס למערה שרב כהנא היה קבור שם, חזה דאבה אדרה לי אחנה, הוא ראה שיש נחש גדול שניח את זנבו בתוך פיו והקיף את פי המערה כמו גלגל ולא נתן לאף אחד להיכנס. אז רבי יוחנן אמר לאותו נחש, אחנה אחנה פתח פומך, נחש נחש פתח את פיך, או תוציא את הזנב שלך מתוכו ותעשה לי דרך להיכנס. ויכנס הרב אצל התלמיד, והנחש לא פתח את פיו. אז רבי יוחנן אמר, נחש נחש פתח פיך ויכנס חבר אצל חבר, ועדיין לא פתח הנחש את פיו. רק כשרבי יוחנן אמר לנחש, פתח פיך ויכנס תלמיד אצל הרב, רק אז הנחש פתח לי. בהירח מי ואוק מי, רבי יוחנן ביקש רחמים מפני השם, והחיה את רב כהנא. אז מי שמבין את החלק הזה בסיפור, יכול לנסות להבין את החלקים הראשונים של הסיפור. זה רק מראה לנו את גדולתם של החכמים, שבאמת אין לנו השגה במעשיהם. בכל אופן אמר לי רבי יוחנן לרב כהנא, היא הווה ידנה דדרכי דמר אחי, אם הייתי יודע שככה דרך שלך, שהשפתיים שלו היו חתוכות והוא לא להג לרבי יוחנן, לא חלש דעתי, לא הייתי מקפיד עליך. השתה כעת, ליתם מר באדן, שיבוא איתי בחזרה הרב לבית המדרש. אמר לי רב כהנא, אימצית למיבאי רחמי דתו לא שכיבנה, אם תוכל לבקש רחמים שהוא לא ימות יותר על רב כהנא, שהוא לא ימות יותר פעם נוספת, אם הוא יקשה, אזילנה, אז אני מוכן לבוא איתך לבית המדרש, ואם לא תוכל לבקש ככה, לא אזילנה, אני לא אלך איתך, אלא אלך לביתי, משום שהוא חשש שאם הוא יישאר עם רבי יוחנן, רבי יוחנן יקפיד עליו שוב, והוא שוב ימות והוא לא יחיה שוב. למה? כי הועיל וחליף שעתה, הועיל ועבר הזמן שנעשה בה נס, חליף, לא בכל, והזמן עבר, לא בכל שעה מתרחש נס. תיירי, הקיץ רבי יוחנן את רב כהנא משנתו, אוקמי, הוא העמיד אותו. שיילי, כל ספיקה דאבלי, הוא שאל אותו את כל השאלות שהיו לו, רבי יוחנן שאל את רב כהנא, ופשטי, רב כהנא השיב לו, השיב ניעלי. היינו דאמר רבי יוחנן, כאן כשרבי יוחנן ראה את גדולתם של בני בבל, אז הוא אמר, בהתחלה הייתי סבור, דלכון אמרי, אמרתי שהתורה היא שלכם, בני ארץ ישראל. רבי יוחנן היה ראש ישיבה בארץ ישראל. חשבתי שבגלל שבני ארץ ישראל נשארו בארץ ישראל ולא גלו מארצם, אין להם טירוף הדעת ולכן התורה נמצאת אצלהם. אבל כשראיתי את רב כהנא הבנתי שדילהון היא, התורה היא של בני בבל, כי אם בני בבל גלו חכמים גדולים. תספר את הגמרא, ההוא דאח והמתקסה דרבי אבא. היה אדם שהראה לגויים תכשיט משי של רבי אבא. ולכן גזלו את התכשיט הזה. יתיב רבי אבאו ורבי חנינה בר פאפי ורבי יצחק נפחה ישבו ודנו בדין הזה. ויתיב רבי אילה גבאי הוא רבי אילה ישב לפניהם. בהתחלה היו סבורים לחייב אותו. לחייבי מיד אתנן ממה ששנינו. אם הדיין דן את הדין ובטעות הוא זיקה את מי שהיה חייב. פתר את מי שהיה חייב מלשלם או וחייב את הזכאי לשלם. טימא את הטהור או תיאר את הטמא. מה שהדיין עשה עשוי. והוא לא חייב, אותו אחד שחייבו אותו לא חייב להחזיר את המעות שהוא קיבל, והדיין הוא ישלם למי שהפסיד מביתו, מכיסו. רואים שאפילו שהדיין לא עשה מעשה, אלא רק הזיק בדיבור, הוא חייב לשלם. אותו דבר, אותו אדם שרק הראה את התכשיט לגויים, חייב לשלם. אמר לו רבי אילה, שישב לפניהם, האחי אמר רב, רב אמר שהדין הזה שדיין משלם מביתו, זה לא בכל מקרה, אלא והוא כשנסע, נטל מהזכאי ונתן לתובע ביד. אז אם כן, כאן כשהבן אדם רק אמר וסיפר על התכשיט ההוא לפני הגויים, והוא לא ביד הזיק לחברו, אז הוא לא יהיה חייב, אי אפשר להוכיח מכאן שהוא יהיה חייב. אמרי לי, אז אותם דיינים אמרו לרבי אבא, זיל לגבי את רבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת, לך לפני רבי שמעון בן אליקים ורבי אלעזר בן פדת, דדייני דינה דגרמי, הם מחייבים מי שהזיק לחברו באופן של גרמי. לפי דברי רש"י, גרמי וגרמה זה אותו דבר, הוא גרם ממון, גרם להפסד ממון לחברו. הם מחייבים אדם כזה. הזל הלך רבי אבא לפניהם לגביו, ובאמת חייבי, הוא חייב את הגזלן, והוכיחו את זה ממתניתין, מהמשנה שלנו, שהבאנו מקודם את דברי המשנה, שאם הגזלנים לקחו מחמת הגזלן את הקרקע של חברו, אז הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר. והוקים נאמנו שמדובר כאן דאח ויחבויי, שהוא הראה לאותם עובדי כוכבים את השדה של חברו, ורואים מכאן שמי שמוסר ממון חברו חייב לשלם. מספרת הגמרא, ההוא גברא היה אדם אחד, דהבה מפקיד לי קסא דקספא, הפקידו אצלו כוס מכסף, סליקו גנבי אילווי, באו גזלנים אליו לגזול אותו, שקלה, הוא לקח את הכוס הכסף, אז במקום שהם יגזלו את כל ממונו, לקח את הכוס של הכסף, את הגביע, ויאבה להו, נתן להם את הכוס הזאת והם עזבו אותו. הטה לקמי דרבה, הגיע אותו מפקיד לפני רבה לתבוע את השומר, למה הבאת להם את הכוס הזאת? למה לא שמרת עליה? ורבא פטרי, פטר את השומר מלשלם. אמר לאביי, אז אביי שאל אותו, למה אתה פוטר אותו מלשלם? הרי היי, אותו בעלי, אותו שומר, אפילו שהוא היה חייב להביא את הגביע הזה, הוא מציל את עצמו בממון של חברו, והוא חייב לשלם. אלא אמר רבשי, נכון, יכול להיות שבאמת יהיה חייב לשלם, זה תלוי, חזינן, צריך לראות. אם אותו שומר, איניש עמיד הוא, הוא אדם עמיד, שיש לו ממון, ולכן יכול להיות שהגזלנים באו בגלל זה לגזול אותו. אז מסתבר שהגזלנים הדעת הדידייתו, באו לגזול אותו, והוא הציל את עצמו בזה שהוא הביא את הגביע של חברו, מציל עצמו בממון חברו, חייב. ואם הוא לא עשיר, מסתבר, הדעת הדקספת, הם באו רק בשביל הגביע של הכסף, הוא היה חייב להראות להם אותו, וזה לא נחשב שהוא מציל את עצמו בממון חברו, כי כל הסכנה הייתה רק בגלל הגביע הזה, ולכן באמת הוא יהיה פטור. עוד מספרת הגמרא, הוא גברא היה אדם אחד, דאבה מפקיד גבי, הפקידו אצלו ארנק של מאות דפדיון שבויים. באו גזלנים לגזול אותו, סליקו גנבי אילווי. אז השומר שקלה, לקח את הכסף הזה והביא להם, יאב אני עליו כדי שיעזבו אותו. בא אותו מפקיד, עתה לקמי דרבה, לתבוע את אותו שומר, מה נתת את הכסף של הפדיון שבויים לגזלנים? ורב הפטרי פטר אותו מלשלם, אמר לי אביי, למה אתה פוטר אותו? והרי אותו שומר מציל את עצמו בממון חברו, הוא הציל את עצמו שלא יגזלו אותו, על ידי שהוא נתן להם את ממון חברו, והוא חייב לשלם. אמר לי רבה, כיוון שהמאות מיועדות לפדיון שבויים, אין לך פדיון שבויים גדול מזה שהוא הציל את עצמו מהגזלנים, נמצא שהמאות האלה הגיעו למטרה שלהם. מה רצית? עם הכסף הזה לבדות מישהו אחר? הנה, הכסף הזה פדה את אותו אחד מהגזלנים, שבגלל שהוא נתן להם את זה, הם עזבו אותו. מספרת הגמרא, הוא גברא היה איזה אחד, דאקדים ועסיק חמרה למברה. הוא הקדים והעלה את החמור שלו אל הספינה שאמורה להעביר את האנשים מצד אחד לצד השני של הנהר. כמי דסליקו אינשי במברה. הוא העלה את החמור שלו לספינה לפני שהאנשים עלו על הספינה הזאת. במהלך הנסיעה החמור התחיל לקפוץ. בא אלה הטבועי, הספינה כבר רצתה לטבוע בנהר. עתה הוא גברא, בא שם אדם אחד, מלך לי לחמרה, דחף את החמור דהו גברא של אותו אדם, ושדיה לנהרה, השליך את החמור לנהר, והחמור טבע. בא לחמור, עתה לקמי דרבה לפני רבה, לטבוע את הדוחף לדין תורה, ורבא פטרי פטר את הדוחף מלשלם. אמר לאביי, אז אביי שאל את רבא, והרי מציל עצמו בממון חברו הוא. אותו דוחף הציל את עצמו בזה שהוא הרג את החמור. דהיינו, בזה שהוא עשה הפסד ממון לחברו. והדין הוא שהוא חייב? אמר לי, אז רבא ישיב לו, כאן זה שונה מסתם אדם שמציל את עצמו בממון חברו. כי חברו כאן בא... יש לו דין של רודף שבא להרוג. היי, מעיקר הרודף אבא. למה? בזה שהוא העלה חמור אל ספינה, שהחמור מסכן את החיים של בני הספינה. רבא, שמתיר להציל את עצמו בממונו של הרודף, הולך לטעמי לשיטתו. דאמר רבא, רוצח, רודף, שהיה רודף אחר חברו להורגו. אז אם כן, כיוון שהוא רודף, מותר להרוג אותו. הבא להורגך, השכם להורגו. ואם כן, שלו חיוב מיטה לאותו רודף, בזה שהוא רודף אחרי חברו להרוג אותו. וההלכה היא שאם האדם חייב מיטה, ובאותו דבר שהוא חייב מיטה, הוא גם מזיק ממון, הוא פטור מלשלם ממון, כי אין גם חיוב מיטה וגם חיוב ממון ביחד באותו מעשה. לכן אם הוא שיבר את הכלים, בין אם היו הכלים של אותו אחד שנרדף ממנו, בין אם היו כלים של כל אדם, הוא פטור מלשלם, שהרי מתחייב בנפשו בעצם זה שהוא בא לרצוח. והנרדף שבורח כדי שלא יארגו אותו, ששיבר את הכלים של הרודף, אז זה ההלכה שבשביל זה הבאנו את כל, את כל מה שהביא רבא, שנרדף ששיבר את הכלים של הרודף פטור. מה הסברה? שלא ייתכן שיהיה ממונו של הרודף חביב עליו מגופו, הרי מותר לנרדף להרוג את הרודף, כל שכן שמותר לו לשבור את כליו של הרודף. אבל אם אותו אחד שבורח שיבר כלים של כל אדם, הוא יהיה חייב, תעשו להציל את עצמו בממון חברו. וזה באמת ההבדל. מה שטען אביי, הרי אסור להציל את עצמו בממון חברו, זאת אומרת אם הוא הציל את עצמו בממון חברו הוא חייב, מדובר שחברו הוא לא זה שרודף אותו, אבל אם חברו הוא זה שרודף אותו, מותר לו להציל את עצמו בממונו. ורודף, שהיה רודף אחר הרודף, הוא רואה מישהו שבא לרצוח, אז הוא בא להרוג את הרוצח, כדי שלא ירצח מישהו אחר. ושבר אותו שבא להציל כלים, בין אם הם היו של זה שרוצים להרוג אותו, של הנרדף, בין אם הם היו כלים של כל אדם, פטור מלשלם, וזה לא מן הדין שהוא פטור על כלים של כל אדם. כשהרי המציל עצמו בממון חברו חייב, כל שכן המציל אחרים בממון חברו חייב. אלא שזה תקנה של חכמים, הוא בא לעזור שלא יארגו את חברו, אז באו לטובתו לפתור אותו, שאם אי אתה אומר כן, אלא תאמר שמי שמציל מישהו אחר חייב לשלם, אין לך אדם שמציל את חברו מן הרודף. הוא יחשוש שהוא יתחייב בממון. אבל כדי שאדם כן ירצה ללכת להציל מישהו אחר, התירו שהוא לא יתחייב לשלם אם הוא יזיק ממון אפילו לאחרים, בזמן שהוא רדף אחרי הרודף להציל את חברו. אומרת המשנה, אדם גזל שדה מחברו, ושטפה נהר והיא התקלקלה. הגזלן אומר לחברו, הרי שלך לפניך, כי יש כלל, הקרקע אינה נגזלת. לא אומר שכשאדם גזל את הקרקע, היא הופכת להיות של הגזלן, הוא חייב להחזיר אותה באותו מצב שהיא הגיעה אליו, או לשלם את דמיה, אלא קרקע אינה נגזלת, אז כל הזמן הייתה ברשותו של הבעלים, וברשותו היא התקלקלה. תנו רבנן ברייתא, הגוזל שדה מחברו ושטפה נהר והתקלקלה, אז כאן כתוב בברייתא שהוא חייב להעמיד לו שדה אחרת, כי יש דיני גזלה גם בקרקע, והגזלן חייב באונסי הדברי רבי אלעזר. חכמים אומרים, מה שראינו במשנה, אין דיני גזלה בקרקע, ולכן כששטף נער את השדה, אומר הגזלן לבעלים, הרי שלך לפניך. ומה כמפלגי, במה הוויכוח בין רבי אלעזר לבין חכמים? כשיש בפסוק לשון כוללת, אחר כך מפורטת, אחר כך שוב לשון כוללת, שני דרכים לדרוש את הפסוק, או על ידי כלל ופרט וכלל, או על ידי ריבוי, מיעוט וריבוי, ובזה הוויכוח, איך דורשים כאן את הפסוק. רבי אלעזר דרש את הפסוק שמחייב להשיב את הגזלה, בדרך של ריבוי ומיעוטי. ריבוי, מיעוט וריבוי, ונראה מיד איך זה נדרש. מה שכתוב בפסוק, וכיחש באמיתו, שהוא שיקר באמיתו בגזלה. איזה גזלה? לא כתוב כאן פרט מסוים, לא כתוב כאן מה הגזלה, כל גזלה שהיא, זה לשון של ריבוי. אחרי זה כתוב בפיקדון, זה לא יכול להיות קרקע, אי אפשר להפקיד קרקע, זה צריך להיות דבר מטלטל שאפשר להפקיד אותו אצל מישהו. אז זה בא למעט, מיעוט. אחר כך בהמשך הפסוק, או מכל אשר ישבה עליו לשקר, חזה וריבה את הכל. וכשלומדים בריבוי, מיעוט וריבוי, הכלל הוא שהריבוי ריבה, אם זה ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל חוץ מדבר אחד שלא דומה בשום צורה לפרט. ומה הרבי? אם כן כאן מה הוא מרבה לענייני חיובי גזלה? ריבה כל מילי, רבי כל מילי. אפילו קרקעות. ומה אם יית? מה ממעטים מחיוב השווה? מי את רק שטרות? למה? כי הם הכי לא דומים לפרט, כי הם לא שווים ממון. זה שהשטר יש לו חשיבות כי מביאים על ידו ממון. זה רבי אלעזר, ולפי דעתו, קרקע גם כן נגזלת, כי ממעטים רק שטרות. ורבנן דורשים את הפסוק בדרך של כללי ופרטי, והם דורשים בצורה הזאת. אותו פסוק, במקום להגיד שזה ריבוי מיעוט וריבוי, הם דורשים את זה בכלל ופרט וכלל, וזה יוצא בצורה הבאה. מה שכתוב יקיחש בעמיתו זה לשון כללית. בפיקדון זה לשון מפורטת. או מכל אשר ישבה עליו לשקר, זה שוב פעם חוזר וכותב לשון כללית. וכשיש כלל ופרט וכלל, היא התדן אלא כאין הפרט. זה לא שממעטים רק דבר אחד שהוא הכי לא דומה לפרט, אלא כל מה שדומה לפרט, באים ומרבים אותו. ככה כשלומדים כלל ופרט וכלל. אז מה הפרט, פיקדון, במה הוא מיוחד? דבר ראשון שהוא דבר המטלטל. ודבר שני שגופו ממון. אז אף כל דבר המטלטל וגוף הממון חייבים בחיובי גזלה. יצאו קרקעות שמנה מטלטלים, יצאו והתמעטו עבדים כנעניים שהתורה הקישה ביניהם לבין הקרקעות, הוקשו לקרקעות. ויצאו גם שטרות שאף על פי שהם כן מטלטלים, אבל מכיוון שאין גופן שווה ממון, לכן הם לא נכללים בחיובי הגזלה. ועד איתניה, מה שלמדנו בברייתא, הגוזל את הפרה ושטפה נהר. חייב להעמיד לו פרה אחרת, דברי רבי אלעזר, וחכמים אומרים, אומר לו, הרי שלך לפניך, הטעם במאיק המפלגי. אם הוויכוח בין רבי אלעזר לבין חכמים, זה מה מרבים מהלשון של הפסוק, האם על ידי ריבוי מיעוט וריבוי, או על ידי כלל ופרט וכלל, למה באמת יש ביניהם ויכוח לגבי פרה? אמר רב פאפה, הטעם במאיק הסקינן, שמה באיזה מקרה מדובר שיש ויכוח לעניין פרה, כגון שגזל שדה מחברו, והייתה פרה רבוצה באותו שדה, והגזלן לא עשה קניין באותה פרה, ושטף את השדה נהר עם הפרה. דרבי אלעזר הולך לטעמי שסובר שקרקע נגזלת, אז אם כן, מכיוון שהקרקע הופכת להיות ברשותו של הגזלן, אז כמו שהוא זכה בקרקע, הוא זכה גם במטלטלים שיש בקרקע, כי הרי כשאדם קונה קרקע מחברו, הוא אגב קונה גם מטלטלין. הרבנן הולכים את העמיו לשיטתם שקרקע אינה נגזלת, כיוון שאת הקרקע הוא לא קנה, גם את הפרה הוא לא קנה. ולכן כששטף נהר את הקרקע והפרה, אז כמו שעל הקרקע הוא אומר לו, הרי שלך לפניך, כך גם על הפרה, ועד כאן דף קוף יוד זין.